תחנה אחת, פסיפס עזה. ברוכים הבאים למוזיאון השומרוני הטוב, מוזיאון הפסיפסים היחיד בישראל. לאחר 8 שנות עבודה על המוזיאון, בשיתוף אומני פסיפס משכם, הפכה האכסניה הנטושה למוזיאון המציג ארכיאולוגיה ואומנות יהודית, שומרונית ונוצרית מכל רחבי יהודה ושומרון. החל משנת 2005 שוכן במוזיאון גם הפסיפס מעזה. המוזיאון נפתח לקהל בשנת 2010 ומנוהל מאז על ידי רשות הטבע והגנים. כל הממצאים והפסיפסים במוזיאון זה מקוריים, חוץ משלוש רפליקות, העתקים, המוצגים באגף היהודי של המוזיאון שאליו נגיע בהמשך הסיור. הפסיפס שלפנינו הוא אחד המעניינים ביותר במוזיאון. הפסיפס שימש כרצפה בבית כנסת שנבנה ממש על חוף הים בעיר עזה במאה השישית לספירה, לפני כ-1400 שנים. בתקופה הביזנטית הייתה עזה עיר גדולה ומרכזית, שחשיבותה באה לה מנמלה המפורסם. היא הייתה עיר מעורבת שבה קהילות מגוונות, נוצרית, פגנית ויהודית. על גודלה של הקהילה היהודית אפשר ללמוד מגודל הפסיפס שלפנינו, שריצף אחד מתוך 5 המרחבים של בית הכנסת. ברצפה משובצת כתובת ביוונית המציינת את מנחם ויהושע בני ישי המנוח, סוחרי העצים, אשר תרמו את הפסיפס. ב-1985 הוצא הפסיפס מאתרו לתצוגה ביישוב נצרים, וב-2005 הועבר למקומו הנוכחי. הביטו בתשומת לב בפסיפס. מוצג בו ג'ונגל של חיות. אפשר לזהות בקלות את שני הנמרים בחלקו העליון של הפסיפס, את שני השואלים הכתומים בעלי הזנב הפרוותי, את זוג הפלמינגויים הברדרדים, את שתי הג'ירפות והזברה שביניהן, את האריה ומולו את הלוויה המניקה את גורה הקטן. בעלי החיים נמצאים בתוך מדליונים, שהם למעשה גפן מסתרגת בעלת קנוקנות ואשקולות. מה עושים בעלי חיים אלו בעזה במאה השישית לספירה? הפסיפס הוא רק חלקו של הסיפור. הסיפור יושלם כשניכנס אל המוזיאון. אך ראשית, נשמע על ייחודו של המקום ועל הקשר לשומרוני הטוב. נמשיך לתחנה 2, נעבור לצד מבנה המוזיאון, ונתקדם לעבר הספסל המוצל של יד המערה. תחנה 2, מחוץ למערה. אנחנו נמצאים על הדרך הראשית הקדומה, המחברת בין ירושלים במערב ליריחו במזרח. דרך זו מוזכרת בספר יהושע בשם דרך מעלה אדומים, כגבול בין נחלות השבטים בנימין ויהודה. מדוע קיבלה הדרך את השם מעלה אדומים? מעלה בגלל העלייה מיריחו לירושלים. ואדומים? הן בשל הסלעים האדומים הבולטים לאורכה, כפי שאפשר לראות מולנו בצידו השני של הכביש, הן בשל הדם הרב שנשפך בה בידי שודדים, והקנה לה מוניטין של דרך מסוכנת. כשירושלים בגובה של מעל 800 מטר מעל פני הים, ויריחו בגובה של בערך 400 מתחת לפני הים, תוואי הדרך אינו פשוט כלל, אך הוא נוח יותר מרוב הדרכים האחרות שיש למדבר להציע. למזלם של ההולכים, באמצע הדרך ישנו מישור קטן שאפשר לחלק את הדרך ליומיים נוחים יותר, במקום יום אחד קשה. וכך, כבר לפני יותר מ-2500 שנים, התבסס מישור אדומים כתחנת עצירה ללילה עבור ההולכים בדרך מעלה אדומים. הדרך שימשה ציר מעבר לאנשים, לסחורות, ומאוחר יותר גם לצליינים שנעו בין נמלי הים התיכון לבין עבר הירדן המזרחי. מולנו שער בגדר המוביל לתצפית מקסימה על הדרך ועל היישובים הסובבים. אתם מוזמנים לעלות אליה עכשיו או לשמור אותה לסוף הסיור. אם החלטתם לשמור את התצפית לסוף סיורכם, המשיכו כעת לתחנה 3. היכנסו אל המערה, שם נשמע ונצפה במשל השומרוני הטוב. תחנה 3, המערה. אנו נמצאים במערת מגורים מתקופת בית המקדש השני, לפני כ-2000 שנים. בברית החדשה מתואר דו שיח בין אחד החכמים היהודים לבין ישוע מנצרת. כאשר שואל החכם כיצד יוכל לזכות בחיי עולם, מציע ישוע מנצרת שיפתחו ביחד את התורה ויקראו ואהבת את אלוהיך בכל נפשך ובכל מאודיך ואת רעך כמוך. אך מכיוון שהחכם רצה להכשילו, ביקש לדעת כיצד אפשר להבחין מיהו חבר אמיתי. על כך עונה לו ישוע מנצרת במשל אשר יהפוך להיות אחד מעקרונות הדת הנוצרית, ומהותו חסד. בשנות ה-20 של המאה ה-20 הגיעה לארץ חברה נוצרית להפקת סרטים וצילמה את משל השומרוני הטוב במקום שעליו מסופר בברית החדשה, בדרך בין ירושלים לריחו. לחצו על כפתור ההפעלה שליד פתח הכניסה למערה. לאחר הסרט נמשיך לתחנה מספר 4 בתוך מבנה המוזיאון. תחנה 4, מבואת הכניסה, פסיפס דוד ופסיפס סוסיה. נכנסנו אל מבנה המוזיאון שבו שלושה אגפים, שומרוני, נוצרי ויהודי, שבו אנו נמצאים כעת. בחדר מוצגות שלוש הרפליקות, ההעתקים שהוזכרו קודם. שימו לב לציון בתחתית הפסיפסים. נביט אל פסיפס מספר 2, הלקוח גם הוא מבית הכנסת בעזה. בחפירה הארכיאולוגית הוא נמצא ליד פסיפס החיות הגדול שראינו בחוץ, והוא ישלים לנו את התמונה כדי להבין את הסיפור שמאחורי הפסיפסים. בפסיפס מוצג דוד המלך בדמותו של אורפאוס, ראש למשוררים ולמוסיגאים במיתולוגיה היוונית, לבוש בגדי קיסר ביזנטי ופורט על נבל. הביטו על הלוויה וראו כי היא גדולה יותר מן הג'ירפה שמאחוריה. באמצעות הפרספקטיבה המחיש האומן את קרבתה של הלוויה לדוד. הלוויה, מלכת החיות, משתחווה למלך בשם החיות כולן, גם בשם הג'ירפה שמאחוריה וגם בשם החיות שנמצאות בפסיפס הגדול, שעמד במקור בסמיכות כהמשך לפסיפס זה. אלמנטים אלו בפסיפס מראים על ההיכרות של קהילת יהודי עזה בתקופה הביזנטית, היא תקופת התלמוד, את המיתולוגיה והאומנות המקובלות בתרבויות הסובבות. יוצרי הפסיפס השתמשו במוטיבים מקובלים באומנות בימיהם, אך עדיין בחרו לציין שהמלך הוא המלך דוד. נפנה את מבטנו אחורה אל פסיפס מספר 4. הפסיפס הוא רפליקה, העתק, של פסיפס מסוף המאה השלישית שנמצא בסוסיה, עיר הכהנים התלמודית. נקרא ביחד את הכתוב בפסיפס. זכור לטובה קדושת מורי ורבי איסי הכהן המכובד בירבי, שעשה הפסיפוס הזה ותח את כותליו בסיד, מה שנתנדב במשתה רבי יוחנן הכהן, הסופר בירבי בנו, שלום על ישראל, אמן. הפסיפס אינו בעל ערך אומנותי כמו הפסיפסים מעזה, אבל הקריאה במילים שכתובות בו מכניסה אותנו אל עולמה של קהילת הכהנים התלמודית שחיה בסוסיה הקדומה. הכתובת מתארת משתה, כפי הנראה משתה כלולות. החתן הוא בנו של רבי יוחנן הכהן, הסופר המכובד. איסי הכהן, כפי הנראה ממכובדי הקהילה, תרם באירוע זה סכום נכבד לטיוח בית הכנסת ולריצופו ברצפת פסיפס. כתובות הקדשה ותודה לתורמים מעין אלו היו מקובלות מאוד אז, כמו גם היום. אם תחפשו היטב בחדר הזה, תוכלו לגלות גם כתובות הקדשה לתורמות. כדי להגיע לתחנה מספר 5, נעבור אל האגף השומרוני הממוקם מאחורי פסיפס דוד, באולם 2. תחנה 5, חדר השומרונים. נביט על קיר התצלומים. השומרונים הם עדה החיה כיום בישראל ומונה כ-750 נפש. הם חיים בחולון ובהר גריזים, ביישוב הנקרא קריית לוזה, השוכן בין היישוב היהודי הר ברכה לבין העיר הערבית שכם. בצילומים אפשר להתרשם מהדרך המסורתית שבה הם חוגגים את פסח וסוכות בהר גריזים ובחולון. שמם של השומרונים נגזר ממקום מגוריהם ההיסטורי והנוכחי בשומרון, לא רחוק מהעיר המקראית שומרון שהייתה בירת ממלכת ישראל. נביט על הפסיפס שמספרו 2, הלקוח מבית הכנסת השומרוני באל חירבה, שאפשר לזהות בו אלמנטים הנראים כיהודיים. מנורה גדולה עשויה מרימונים ושופרות שפע, למרגלותיה מחתה, שהיא אחד מכלי הקודש, שולחן לחם הפנים וההיכל. האלמנטים האלו מציגים לכאורה את בית המקדש. החיים אכן כך. בספר מלכים ב' מתואר תהליך של חילופי אוכלוסיות שמבצעים מלכי אשור הכובשים את ממלכת ישראל. הם מגלים את רוב תושבי ממלכת ישראל לאשור ואת הערים הכמעט ריקות מיישבים בתושבי ערים אחרות שנכבשו במזרח האימפריה. השומרונים טוענים שהם צאצאי השבטים אפרים, מנשה ולוי שנשארו בעריהם לאחר הגלות. השבים לציון בהנהגת עזרא הסופר טענו שהשומרונים כולם הובאו מאזורים רחוקים על ידי מלכי אשור ואינם צאצאי שבטי ישראל. החוקרים סבורים שכנראה אלו וגם אלו צודקים, והשומרונים הם קבוצה שהתגבשה מעירוב בין צאצאי שבטי ישראל שנותרו בעריהם לאחר גלות ישראל לאשור, ובין הגרים שהובאו מן המזרח. שבי ציון לא הסכימו לשתף את השומרונים בבניית בית המקדש, ואילו השומרונים מצידם ניסו להפריע לבנייתו. מאחר שנודו מהשתתפות במקדש שבנו שבי ציון על הר המוריה בירושלים, בנו השומרונים באותו זמן את בית המקדש שלהם על ההר שאותו הם תופסים כהר המוריה, הוא הר גריזים, שנמצא בתצלום שמאחורינו. בית המקדש השומרוני עמד על תילו מאז ועד להחרבתו על ידי השליט החשמונאי יוחנן הורקנוס בתחילת המאה השנייה לפני הספירה. תפילות השומרונים מופנות מאז ועד היום לכיוון הר גריזים, וכך גם כיוון בתי הכנסת שלהם. נמשיך לתחנה 6, נחלוף על פני בור המעשים הטובים וניכנס אל החדר השקוף באולם 3. תחנה 6, החדר השקוף. בחדר זה מוצגים פספסים שנמצאו בבית הכנסת השומרוני שנחשף בחיר בית סמרה שבשומרון. בלוח שבצד ימין תוכלו לראות כיצד נראתה רצפת הפספס בשלמותה. בעוד אתם מתרשמים מהמוצגים, נאמר כמה מילים על אומנות הפספס. הפספס החל כצורת ריצוף ייחודית. בתחילה היו אלה חלוקי נחל צבעוניים, לא מסוטטים, ששובצו כדי להציג מראה מעניין ויוקרתי. לאחר מכן שובצו האבנים הצבעוניות בצורות גיאומטריות, ובשלב מאוחר יותר ציפו בפספסים רצפות ואף תקרות וקירות. איכותו של פספס נמדדת בכמה קריטריונים. גודל האבנים, מגוון הצבעים והשימוש בהם, דיוק בפרטי היצירה ובסיפור שהיא מספרת. מזמין הפספס היה בוחר אומן על פי עבודות קודמות, ובוחר את נושא היצירה ואת האיתורים שיקשטו אותה מתוך קטלוג יהודי. האומן היה יוצר את הציור, ועל פי רוב היו אלה הפועלים ששיבצו את האבנים במקצועיות רבה. פספסים משקפים אורח חיים, תרבות ואמונות דתיות, והם נמצאו הן בבתים פרטיים, הן במוסדות ציבור, כגון בבתי כנסת ובכנסיות. בפספס הזה מופיעים אלמנטים חקלאיים ובוטניים מיוחדים, כגון דקלים נושאי תמרים, רימונים, אלומות חיטה, אורן עם מצטרובלים ואף עץ הפרסקים, שהימצאותו בפספסי התקופה נדירה. הפספס עשוי מאבנים קטנות במיוחד, בעלות קשת רחבה של גוונים, ואין ספק שיחד עם האלמנטים המופיעים בו, מטרתו לשדר עושר והדר. הביטו החוצה מבעד לחלונות חדר התצוגה השקוף. מולנו אנו רואים שטיחי פספס נוספים, ואת מבנה הכנסייה הביזנטית המקורה בגג רעפים אדום. עליהם נגיע בהמשך. נמשיך כעת לתחנה 7. נחזור על עקבותינו במוזיאון, נחלוף על פני אולם הכניסה, ונתקדם לחדר הבא, אל האגף הנוצרי באולם 4. תחנה 7. אגף נוצרי, פספס שילה. אנו נמצאים באחד משלושת החדרים המהווים את האגף הנוצרי במוזיאון. נפנה מבטנו אל פספס מספר 2. הפספס הוא חלק ממכלול כנסיות גדול ממדים שנמצא בשומרון, למרגלות שרידי עיר מתקופת המקרא. הכתובת שלפנינו כתובה ביוונית. אדון ישוע המשיח, רחם על שילה ותושביה, אמן. הכתובת מעידה על קיומה של קהילה נוצרית גדולה במקום הנקרא שילה בתקופה הביזנטית. שימור השם שילה הוא עדות נוספת לקיומה של שילה המקראית ליד מקומה הנוכחי של הכנסייה. לפני ירושלים הייתה שילה בירת ישראל במשך 369 שנים. בשילה שכן המשכן ומשם נחלו שבעה שבטים את נחלותיהם. שם התפללה חנה לבן ושם קיבל אלי הכהן את הבשורה המרה על נפילתו של ארון הברית בשבי הפלישתים. כדי להגיע לתחנה מספר 8, נשאר באגף הנוצרי ונתקדם חדר נוסף מערבה, אל אולם 5. תחנה 8, טבלת אוזניים. נביט אל פספס מספר 3. הפעם נדבר על האלמנט האומנותי שבתוכו נמצאת הכתובת. אנחנו רואים כי הכתובת ממוקמת במלבן בעל אוזניים משולשות. אלמנט אומנותי זה מכונה טבלת אוזניים, או בלטינית טבולה אנזטה. בעבר היו כתובות ההקדשה נכתבות או נחרטות על לוח עץ, וכדי לחברו אל הקיר, בלי לפגוע בכתוב, היו מוסיפים אוזניים ובהן נועצים את המסמרים. כאשר הפך הפסיפס לנפוץ, ירדו כתובות ההקדשה מן הקיר אל רצפת הפסיפס, ועל אף שהצורה אינה פונקציונלית עוד, היא נשארה כסמל לשימוש שהיה בעבר. בפעם הבאה שנראה טבלת אוזניים, נוכל לנחש שהיא מכילה כתובת ברכה, הקדשה או הנצחה. נתקדם לתחנה מספר 9, אל החדר האחרון באגף הנוצרי, אולם 6. תחנה 9, החדר הנוצרי. הממצאים הארכיאולוגיים בחדר הזה מביאים את סיפורה של נזירות מדבר יהודה. עם קבלת הנצרות בחלקה המזרחי של האימפריה הרומית, הגיעו הנזירים מכל רחבי האימפריה אל מדבר יהודה. במדבר יהודה ישנם תנאים נוחים להתבודדות. מערות טבעיות, מזג אוויר נוח ומים, אבל חשוב מכך, הוא קרוב לירושלים. באותה תקופה מכונה מדבר יהודה בפי הנזירים המדבר של העיר הקדושה. כאן התפתחה והתעצבה הנזירות בשלושה שלבים, הכוללים התבודדות, התבודדות למחצה, ביוונית לאורה, ומנזר שיתופי, או ביוונית קוינוביון, שהוא מנזר הדומה מאוד למנזרים שאנו מכירים כיום. בחדר זה מוצגים שני ממצאים שנלקחו מהאתר הארכיאולוגי מנזר מרטיריוס, השוכן בליבה של העיר מעלה אדומים. מרטיריוס החל את דרכו כנזיר פשוט במדבר יהודה, וסיים אותה כפטריארך ירושלים. מוצג מספר 5 הינו אחד ממגשי השיש שעליהם הוגש המזון בחדר האוכל המפואר שבמנזר. בצידו השני של פתח הכניסה לחדר מונחת מצבת קברו של פאולוס, מאבות המנזר, שניהלו אותו אחרי מרטיריוס. התמונה התלויה על הקיר לקוחה מתערוכת הקבע במוזיאון ישראל, והיא מראה לנו דגם קלאסי של כנסייה. אפשר לראות שני אלמנטים אדריכליים המוצגים כאן בחדר ומשובצים בכנסייה שבתמונה. שימו לב שחלקה הקדמי של הכנסייה מוגבה, חלק זה שמור לכהני הדת, והחלק הנמוך מיועד למאמינים. בין הבמה לרחבה שבה יושבים המאמינים מפרידה חומת שיש נמוכה ומאותרת הנקראת סורג. מוצג מספר 2 הנמצא ממש מתחת לתמונה הוא סורג מקורי שמרכזו משוחזר מדרום הר חברון. בקצה השמאלי של הבמה, בכנסייה שבתמונה, ניצבת במת דרשה מרובעת. במות כאלו שימשו בעבר ומשמשות גם כיום את כהני הדת לנשיאת דרשות ופירוש כתבי הקודש למאמינים. הביטו במוצג המעניין משמאל, מספר 3. זוהי במת דרשה ייחודית במינה, עשויה מביטומן, הלקוחה מהאתר הארכיאולוגי בית סילה, לא רחוק מהעיר מודיעין. אתם מוזמנים כעת לתחנה 10. עליכם לצאת ממבנה המוזיאון ולעבור אל המתחם המקורה בגג רעפים. זהו מתחם הכנסייה העתיקה. תחנה 10, הכנסייה הביזנטית. אנו נמצאים בתוך מבנה כנסייה מהתקופה הביזנטית. אם תביטו ימינה אל החצר, תוכלו לאתר את הבורות שאגרו את מי הגשמים ושימשו את אורחי האכסניה. בורות המים, האכסניה והכנסייה הם חלק ממכלול השומרוני הטוב. מרבית המוצגים בחצר הובאו לכאן מאתרים שונים ברחבי יהודה ושומרון, והם אינם חלק ממכלול האירוח ההיסטורי של מתחם השומרוני הטוב. אלו הם ממדיה המקוריים של הכנסייה. הפסיפס שעל הרצפה שוחזר באמצעות 1,700,000 אבני פסיפס, על פי דוגמת הפסיפס המקורי שאיתר את הכנסייה ונשמר בחלקה הצפון מערבי. אתם מוזמנים לנסות ולאתר את חלקי הפסיפס המקוריים בשטחי הכנסייה. בתקופה הביזנטית הגיעה, על פי המסורת הנוצרית, הלנה, אמו של הקיסר קונסטנטינוס, למסע שבמהלכו זיהתה כמה מקומות בארץ הקודש, כמקומות שבהם התרחשו סיפורי הברית החדשה, והקימה באתרים אלו כנסיות וקפלות. בתקופה זו הייתה הנצרות דת בצמיחה ובתנופה. מרגע שנקבעו נקודות הציון של המקומות שבהם סברו שהתרחשו אירועי הברית החדשה, ביקשו נוצרים רבים להגיע לארץ הקודש, לצעוד בדרכי משיחם ולהתפלל במקומות הקדושים. במסעם עברו הצליינים באותן דרכים שבהן עברו ישוע מנצרת ושאר בני תקופתו, היהודים שחיו בימי בית המקדש השני, ובין היתר עברו גם בדרך מעלה אדומים. גם הם נזקקו למקום לינה ומנוחה בדרך, וגם הם בחרו לעצור במקום הזה. במאה הרביעית לספירה זיהו הצליינים אכסניה זו עם המקום שעל דרך ירושלים יריחו, שאליו הובא לטיפול הפצוע מהמשל בברית החדשה. אז התקבע השם אכסניית השומרוני הטוב. בתקופה העות'מאנית הוסבה האכסניה לתחנת משמר ומחס על הדרך החשובה, והכנסייה הוסבה לאורווה. אם תביטו היטב על חומת האבן המקיפה אותנו, תוכלי לגלות בעצמכם את השקטות, האבוסים וטבעות האבן לקשירת הבהמות, המרמזים על השימוש שנעשה בהם באותו זמן. נתקדם לתחנה מספר 11. נצא ממתחם הכנסייה הביזנטית ונתקדם לעבר שטיחי הפספסים הגדולים הנמצאים מזרחית לנו. תחנה 11. פספסי דיר קלעה. שני הפספסים שלפנינו והפספס שמאחורינו הובאו מהכנסייה בדיר קלעה. דיר בערבית הוא מנזר. דיר קלעה, השוכן מתחת ליישוב פדואל שבשומרון, הוא אחד מרצף מנזרים שחצצו בין השטח הנוצרי לשטחי השומרונים בשנות המאבק ביניהם במאות החמישית והשישית לספירה. במאה ה-19 הגדירו אנשי הסקר הבריטי את שרידי דיר קלעה כהיפה והשמור שבמנזרים החרבים בארץ ישראל. ואכן, המנזר השתמר בצורה מצוינת, וכיום אפשר לבקר באתר ולהתרשם מיופיו. בפסיפס שמונח על הרצפה תוכלו לראות חמישה טורי מדליונים. הביטו אל שורת המדליונים הקרובה ביותר אלינו. במרכז השורה נוכל לאתר את האמפורה, הכלי ששימש לאחסון של נוזלים ושל דגנים ופירות. מהאמפורה צומחות גפנים היוצרות את המדליונים המאתרים את הפסיפס. טור המדליונים האמצעי מאותר במוטיבים גיאומטריים ובעצים. כאן מסתיים סיורנו. אתם מוזמנים להמשיך לסייר במוזיאון ולהתרשם מיתר המוצגים. כמו כן, אם טרם עליתם לתצפית, אתם מוזמנים לעשות זאת כעת, לשמוע סקירה גיאוגרפית והסבר. אנו מקווים שנהניתם מהסיור, ומזמינים אתכם להמשיך לבקר ולסייר באתרי רשות הטבע והגנים. תחנה 12. תצפית. מנקודה זו אפשר לראות היטב את הדרך מירושלים ליריחו ולים המלח, שעליה דיברנו בתחילת הסיור. נביט מערבה אל עבר ההרים הגבוהים שהם רכס הר הזיתים. אפשר בקלות לזהות שלושה מגדלים על הרכס. המגדל הצפוני, הימני ביותר, הוא מגדל האוניברסיטה העברית בהר הצופים. משמאל, מדרום לו, המגדל של מתחם אוגוסטה ויקטוריה, ומשמאל, עוד דרומה ממנו, מגדל כנסיית העלייה שעל הר הזיתים. בין כנסיית העלייה בהר הזיתים לבין התצפית שבה אנו עומדים, נמצאים הכפר הערבי אל עזריה והעיר היהודית מעלה אדומים. היישוב הירוק הגדול מצפון לנו הוא כפר אדומים, שהוקם בשנות ה-70 של המאה הקודמת על ידי גרעין מעורב של דתיים וחילוניים שרצו להקים יישוב קהילתי לכלל ישראל. רעיון החיים המשותפים לדתיים ולחילונים קסם לרבים, ובשנות ה-80 וה-90 של המאה ה-20 הוקמו שני יישובים נוספים במתכונת של כפר אדומים. אלון, שאת קצהו אנחנו יכולים לראות מציץ מאחורי הגבעה הקרובה אלינו מימין, על המדרגה המזרחית הנמוכה מכפר אדומים, והיישוב נופי פרט, השוכן מעל כפר אדומים, במדרגה המערבית הגבוהה מהכפר. צפונית ליישובי גוש אדומים זורם נחל פרט, שמעיינותיו פורצים למרגלות היישוב ענתות וזורמים היום עד ליריחו. יישובי גוש אדומים מונים למעלה מ-1,000 משפחות. יישובים אלו נבנו על השלוחה שהיוותה בתקופת התנ"ך את הגבול בין נחלות השבטים בנימין ויהודה. שבט יהודה שוכן מדרום לדרך מעלה אדומים, ושבט בנימין מצפון לנחל פרט. נביט אל מתחם השומרוני הטוב, ונזהה את מבנה האכסניה ואת הכנסייה הביזנטית המקורה בגג רעפים. בצידו השני של הכביש, ממש מעל מבנה הכנסייה, תוכלו לזהות את שרידיו של מבנה עתיק הבולט מעט מעל פני השטח. אלו הם שרידיו של מבצר צלבני שנשא את השם קסטלום רוז', שפירושו כמובן המצודה האדומה.